אני קורא בדף שלפניכם. על המדרש שאמרו השבטים, כדאי לסגור את הדלת. על המדרש שאמרו השבטים, הראיתם בן פותי. המדרש הזה מופיע ברש"י בהתחלת הפרשה. אני רוצה לקרוא אותו לפניכם. ממש הרש"י הראשון הראשון, פנחס בן, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אז כל המפרשים, כולם דנים מחזל ועד לאחרוני המפרשים, למה התורה כאן פרטה את הייחוס של פנחס? ואנחנו יודעים מי זה פנחס, כבר נאמר כמה פעמים בתורה וגם בפרשה הקודמת, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, למה התורה כאן מפרטת את ייחוסו? אז עונה רש"י בשם הגמרא בסנהדרין, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, דבר משונה, נכון? פנחס מציל את כולם, המגפה נעצרת, פנחס עושה את המעשה הנכון, כמו שמשה משבח אותו, והבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, מי שלוקח גויה, אז קנאים פוגעים בו, והם מבזים אותו. ומה הם מבזים אותו? הראיתם בן פותי זה, משפט קשה, בן פותי. אלעזר, כתוב עליו שהוא נסע מבנות פותיאל, לא לאישה. אלעזר, אבא שלו, לקח מהמשפחה של יתרו. ליתרו היו שבעה שמות, אחד מהם היה פותיאל. למה פותיאל? שהיה מפתם עגלים לאל. לא לאל שלנו, לא לקדוש ברוך הוא, אלא לעבודה זרה. אחרי זה הוא חזר בתשובה והתגייר ועזב את כל העבודה זרה, הוא היה הקומן עבודה זרה, והוא אחרי זה נודע, היה מנודה על ידי בני עירו, אם אתם זוכרים את הסיפור שלא נתנו לבנות לשאוב מים, הוא היה מנודה בגלל שהוא ראה שהכל זה הבל הבלים. אבל בעברו, ופה השבטים לא שוכחים לו את זה, בעברו היה הסבא הגדול של פנחס מפתם עגלים לעבודה זרה. פותי אל, מפתם עגלים לאל. אז הם אומרים, תראו איזה אדם חם מזג, אומרים על פנחס, איזה תכונות יש לו, לא משלנו, כל מיני דברים כאלה. הוא הרג נשיא שבט מישראל, הרי זמרי בן סלו, היה נשיא בית אב לשימוני, אם אתם זוכרים. טוב, לפיכך, אז או שזה שני דברים שמורים, או שזה דבר אחד, נראה זה דבר אחד. כלומר, מתוך שהאבא שלו היה כזה, אז הנה יש לו תכונות כאלה. בסדר, יש כמה פירושים אם זה שני דברים שהם אמרו עליו, או דבר אחד, הפשטות יש דבר אחד. לפיכך בא כתוב, ויחסו אחר אהרון, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, גם אלעזר זה תותח, גם אלעזר ראוי להיות מיוחס אליו. אבל בגלל שהם אמרו מה שהם אמרו, אז עולים עוד דרגה עד אהרון הכהן, נגיד, הוא בא משבט אהרון. נו, אז מה זה בא לומר אם הוא בא מהמשפחה של אהרון? הרי אהרון אוהב שלום, רודף שלום, מקרב לתורה, כי שפתי כהן ישמעו דעת, תורה יבקשו מפיו, רבי משיב מאבון, נאמר בסוף ספר מלאכי. אז מה זה ש... אז למה הכתוב יחסו אחר אהרון? כדי להגיד, אל תקשרו אותו לחום מזג חיצוני, אל תמצאו בו איזה תכונות של רצחנות חלילה, קנאות יתר, לא, הקינה שלו טהורה, הקינה שלו אמיתית, היא באה מאהבת שלום, היא באה מאהבת אמת, היא באה מאהבת הקדוש ברוך הוא ששמו שלום, וכדי לקדש שם שמיים ברבים, כדי לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, כדי לטהר את העולם מהזוהמה, אז איש השלום הגדול, איש התארה הגדולה, האהבה של אהרון, אהרון זה ראשי תיבות, אהבה רבה ונאמנה, א' ר' ו' נ', אהבה רבה ונאמנה, הוא דווקא זה שלוקח את הרומח בידו, ועוקר את הפריצות, עוקר את החילול השם, עוקר את הביזיון הזה, את הפגיעה בכבודו של משה, ואת המוות שהובא לישראל על ידי זרמי בן סלו, אין סתירה בין זה לזה, ואז הוא גם נמשך להיות כהן, כי עד עכשיו לא עברה אליו הכהונה, מסיבות שמפורטות במקום אחר, הוא לא זכה להיות כהן, למרות שאביו היה כהן וסבו היה כהן, ועכשיו הוא קיבל את הכהונה, כי הוא היה ממש מחובר למקור אלוקי, לא דרך האבא, לא דרך הסבא, הוא נהיה כהן. טוב, עד כאן רש"י מהגמרא במסכת סנהדרין, ועכשיו השפת אמת שלנו בשנת תרמ"ב. הוא אומר, ותימה, אורן ובוז'וט אומרים, תרמ"ב, בפסקה על המדרש, ותימה, שחלילה לומר שלא הסכימו כל בני ישראל לנקום מזמרי ומהמדיינית. קשה לו מאוד לשפת אמת, אותם ביטויים קשים שנאמרו, שנראה מהם שכאילו יש להם כפידה וכעס על המעשה שהוא עשה. ככה הפשט של דברי רש"י, ככה הפשט דברי חז"ל. אז מה באמת כלל ישראל, זו התגובה שלהם? לא הסכימו, ולא הסכימו זו מילה עדינה, אלא תקפו. תארו לכם מישהו עושה מעשה ממש של קידוש השם, מחילה לשיעול שלי, מעשה שיש בו צדקה, צדק כזה גדול, ועם ישראל יתחיל לקטרג כנגדו ולגדף ולומר בן פוטיאל, מאיפה זה בא? כלומר אי אפשר להכחיש את מה שכתוב, זה חד משמעי כאן בדברי חז"ל שרש"י מביא אותם. אבל מאיפה באה האמירה הזאת? מה גרם לזה? ויש לומר, אני מקווה שכולם רואים איפה אני קורא בשורה הרביעית בשפת אמת, בסדר חברים? ינון מצאת? בנימין? כבודו מצא? מה שמך? דוד. יש לומר, דכתיב בתחילת הפרשה שלנו, בקנאו את קנאתי בתוכם. מה באה המילה בתוכם לומר? אור החיים הקדוש, השבוע ציינו את יום הזיכרון שלו, אומר בתוכם שהוא לא פחד. הוא לא פחד שהוא היה מוקף ב-24,000 משבט שמעון. היה בזה סיכון גדול, מסירות נפש אדירה. הוא לא פחד. או אולי בתוכם, זה בא להגיד, בתוך הסנהדרין, כלומר בתוך העדה, בתוך גדולי ישראל, והוא בא משם, יצא משם, בסדר. אלה כמה פירושים למילה בתוכם. אבל הוא מסביר שאת הקנאה הזאת שפנחס הוציא לפועל, יש לפרש כי פנחס פעל קנאת השם בלב כל איש ישראל, ולכן היו כולם מוכנים לזה. ולכן אמרו ש, זה לא שלמה, זה לא סלמה, ש... למה לקח לו פנחס זאת? תסתכלו רגע במה שקראתי ותנסו רגע להבין, אתם והמאזינים בבית, הצופים, מה אומר השפת אמת בשלוש השורות הללו? נקודה שהיא נכונה בהרבה מקרים שאנחנו מוצאים מישהו שעושה משהו טוב ומתרכזים עליו ומקנים בו ורוצים לקחת ממנו את הקרדיט. תראו מה כתוב כאן בשלוש השורות שקראתי, יש לפרש. ככה, המילה בתוכם הוא מפרש בדרך אחרת ממה שאמרנו. הוא אומר בתוכם גם הם קיבלו את העוצמות האלה מפנחס. גם הם הרגישו רע עם החילול השם הנורא הזה. גם להם היה את הפוטנציאל למעשה הזה. והם כבר לא ידעו לייחס, לא ידעו לקשר את זה לפנחס. פנחס בגלל שהוא לקח את הרומח. פנחס בגלל שהוא ביצע את המעשה. פנחס בגלל שהיה ראש החץ והחלוט של המעשה. הוא זכה במצווה. אבל לא לעצמו בלבד, אלא תשמעו חבר דבר יפה. כשאדם עושה מצווה, כשאדם מתעורר לכעוס על בריתך דאורייתא, על חילול השם כזה, אז הוא גורם לכולם... אולי לא כולם, אבל להרבה הוא גורם להרגיש קשורים לקנאה הזאת שהוא מקנה. אתם מבינים חבר'ה? כלומר הוא מצית, מין סטארטר כזה, הוא מצית בלב רבים רבים בישראל את הכעס הנורא על חילול השם הגדול. זה הבטוחם, בקנו את קנאתי בטוחם, שומע אורן, הוא גרם להם גם כן לקנה. אז עכשיו אומרים למה מי זה? מה הוא קופץ? ואז מתחילים לזכר בעבודה. לא שהיה להם משהו נגד המייסה, כמו שאמרנו. לא. אלא הפשט לפי השפת אמת, זה שהם אמרו, למה דווקא הוא? כלומר, זה כיוון חדש לגמרי. הרי כולנו שייכים לזה. אפשר לתאר לעצמנו המון המון מצבים כאלה לאורך ההיסטוריה של ישראל, גם בדורנו, שיש אחד, איזה הרצל כזה בזמנו, או גדול ממנו, הרב קוק, או כאן במכון, הרב ביגון, כל מיני אנשים שעושים פעולה, שהרבה אנשים יכולים להגידו, גם אני רציתי. מאיפה בא לך גם אני הזה? זה בא לך מאותו אחד שעורר את העניין. הוא הצית את האש. והם לא יודעים לזהות. הם לא יודעים להבחן שממנו זה בא. אז זה אומר כאן, אני אקרא את זה שוב, וזה לא כמו שהבנו קודם ברש"י, בהבנה הפשוטה שלנו שכאילו הם יצאו נגד המעשה, לא. יש לפרש כי פנחס פעל קנאת השם בלב כל איש ישראל, ולכן היו כולם מוכנים לזה, ולכן אמרו ש... למה לקח לו פנחס, עוד בסוף יש לו פרשה שלמה על שמו, והוא זוכה לכהונה. גם אנחנו נשכן את זה, גם אני חשבתי על זה, גם אני רציתי, כל אחד אומר, גם אני הייתי בספינה שהגיעה לאמריקה, ספינת התה הזאת, לפני 200 שנה, כל אחד אומר, אבות אבותיי גם היו שם. או כשאלידה בר שאול מעביר סיור בגבעת התחמושת, אז כל אחד אומר, שמה, גם אני לחמתי, גם אני הייתי פה, טוב. זה לא ממש מדויק, הוא היה ג'ובניק בצריפין, אבל הוא היה בחלק מעניין, אז גם כאן הוא מספר ככה, אלידה בר שאול מתבדח, שבבר מצווה, אז אומרים לו נכדים, סבא שלנו, תיזהר מה שאתה אומר, כי הוא לחם כאן, גם כן. אז הוא שואל אותו אחרי זה, מה בדיוק? הוא אומר, אני הייתי בצריפין, אבל אני הייתי שייך לגבעת התחמושת גם כן. אז כי כולם הם שייכים לשחרור ירושלים, כולם זכו מכוח הצנחנים להרגיש את הקישור העמוק הפנימי הזה לנס הגדול של ששת הימים ושחרור ירושלים. אז אותו דבר כאן, כולם זכו לקבל את הקנאה הזאת. זה חשוב לקרוא את זה. זהו. וודאי שיש פה קנאה, אבל קנאה שיש לה לכאורה על מה להתבסס, שהם אומרים, אוטוטו גם אני הייתי, כמעט גם אני עשיתי את זה, או שזה התחיל ממני, כל אחד רוצה לקחת את התהילה לעצמו. א', אפשר ללמוד מזה שצריך להיזהר, לא לקשור כתרים לעצמנו שלא מגיעים לנו, אבל יתרה מזאת, צריך לדעת שאחד שפועל לטובה, ופועל באמת זה בצד השני, כמה פעולה טובה הוא עושה. לא מצד אלה שנגררו אחריו מה הם מרגישים, אלא איזה זכות יש מי שפועל פעולה לטובה. אם אדם זועק זעקה, כואב כאב, אומר אמירה, ולמעלה מזה, אם האמירה שלו גם מתורגמת למעשה, שידע שהוא לא נשאר בודד, שאחריו יש רבים, כי מה שהוא עשה הוא גרם להרבה אנשים להתעורר, גם משום שירות המעשה שלו, וגם משום שהנשמות בישראל קשורות זו לזו. אז כשמישהו עושה פעולה טובה, לא יגיד מה כבר עשיתי ומה קידמתי. אם באמת אתה חם על עניין, דע לך שאת החום שיש לך, העברת הלאה להרבה אנשים. זה הבטוחם. אכן הפסוק מעיד, כמו שאתה ציינת דוד, כי בסופו של דבר היה אחד שעשה, אבל לא רק עשה את המעשה, אלא גם את ההתעוררות בלב הוא עשה. ומשה רבנו, הוא יודע לקרוא נכון את המפה, הוא יודע לזהות נכון, וכאשר הבין משה רבנו עליו השלום, אמר, קריינה דיגרתה, איו להווה פרוונקה. זו גמרה ידועה באותו דף בסנדין שרשי מזכיר ממנו, שאני קורא למטה בהערות שיש לכם בספרה 2, והיה פנחס, זו ההוצאה היפהפייה של אור עציון, עם המקורות, והיה פנחס בן אלעזר, מה ראה? המערב ראה מעשה ונזכר הלכה. האמת היא, כולם ראו את המעשה, אבל לא נזכרו. כולם ראו את המעשה, היו צריכים מישהו שהוא ידליק את הלבבות. מבינים חבר'ה? ידליק באמירה, ידליק במעשה, אבל למעלה מזה ידליק בהתעוררות נשמתית. כי ההתעוררות הנשמתית הפנימית שלו, היא הדליקה את האש אצל רבבות בתוכם שהיה בהם. אמר לו, אחי אבי אבא, זה ביטוי יפה לדוד, דוד שלי הוא פונה למשה רבנו, אבל דוד רבא. כי פנחס הוא נכד, נכד של אהרון. אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני, וזה לא בהכרח שזה היה באותו יום שירד מהר סיני, אבל 40 שנה, אנחנו בשנת ה-40. 40 שנה משה רבנו מלמד את התורה שהוא קיבל אותה ב-40 יום שהיה בהר סיני, יום לשנה, יום לשנה, הוא מלמד שם את פרשת הבועל הרמית. כאן כתוב כותית, תרמית, זה צנזורה, הכוונה היא גויה. הבועלת הכותית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, אתה צודק. ומחר ואתה אמרת את זה, אז רוץ קדימה. קריינה דיגרת, מי שקורא את האיגרת, איו להווי פרוונקה. שהוא יהיה המוציא לפועל, שהוא יהיה השליח לעשות את זה, שראה. אז כאן דוד, זה עונה קצת על השאלה שארת, משה רבנו לפני שפנחס עשה את המעשה, הוא ידע את ערך ההתעוררות שלו, שראה כי הוא פעל זאת ההתעוררות לא רק אצלו באופן אישי, אלא אצל כל בני ישראל. ורמז הדבר דכתיב, השיב את חמתי, וכתיב התם ורבים השיב מאבון. אני חושב שהוא רוצה לגזור כאן גזירה שווה, השיב והשיב, ש... רבים השיב מאבון על ידי זה שהוא עורר את כולם להרגיש את הכאב הנורא במה שקורה. קחו לדוגמה, נגיד בימינו. אני מביא דוגמה אקטואלית שיש כאלה שלא מרגישים אותה ויש כאלה שמרגישים. ככל שירגישו אותה יותר אנשים, ככה הרגשה תתפשט בליבות בני ישראל, וממילא היא תוביל למעשה על ידי איזה, על ידי איש אחר, על ידי עם ישראל. כוונתי, כל יום כמעט יש בהר הזיתים, בדרך לבית העלמין היהודי העתיק, ניסיון של רצח, של טבח, של לינץ' ביהודים שנוסעים שם כדי לפקוד קברי משפחותיהם, נכון? או ביהודים שנוסעים סתם שם בדרך לבית חושן, בית החושן, או בדרך לקדמת ציון, או לבקר את האזור. והדבר הזה עובר בשתיקה, וזה ליבה של המדינה, ליבו של הארץ. זה יכול לגמר חס ושלום בשפיכות דמים של ישראל, חס ושלום. ודאי שיש איזה ביזיון נורא לכבוד ישראל, וודאי שהתקשורת ברוב רובה מתעלמת. חוץ מערוץ 7 לא תשמעו לזה מילה. ועשרות, פעם אחת זה על אחד מהמכון כאן שנסע ביום חתונתו כדי לפקוד קבר אמו, ונפצע ביום של החתונה שלו, אתם מכירים את הסיפור, זה היה לפני שנה וחודש. וזה חוזר על עצמו השבוע בהזכרה לאור החיים הקדוש, 50 פורעים התנפלו על רכב וחסדי השם ניצלו. והם נחלצו, וזה כאילו אנחנו נמצאים באירופה, בפולניה, שיהודים בורחים מפני הגויים. ככל שיותר אנשים ירגישו את הקנאה הזאת, את הכאב הזה, את הצער הזה, אז ככה בעזרת השם נגלגל את המהלכים, את הגלגל, שאלה שיש בכוחן לעשות את זה, כמנתי מדינת ישראל, ממשלת ישראל, צבא ישראל, משטרת ישראל, לא יהיו אדישים כפי שקורה היום. והיום כשמגיעה הודעה למשטרה היא לא מגיעה, וכשמגיעה אומרת, למה נסעתם דרך כאן? למה נסעתם פה? כלומר, פה בירושלים, עיר קודשנו, תפארתנו, למה עברתם בציר הראשי הזה? או נקח דבר אחר, למעלה מעשרת אלפים ימים ולילות, יושב לו מאחורי סוגר בריח יהודי שמסר נפשו על עם ישראל. יודעים למה אין כוון, נכון? ויש כמה בודדים שהם זועקים את הזעקה הזאת. יום ולילה מנסים ללא הצלחה לעורר. ככל שיצליחו, ובעזרת השם יצליחו, מקווה שבזמן, לעורר את הלבבות, אז ממילא, אז האש תוצת, ויהיו הפגנות גדולות, והממשלה תוכרח לעלות את זה על ראש סדר יומה, ולקיים משבת ממשלה על זה, ולדרוש מהאמריקאים, ולא להסכים שהנשיא האמריקאי יבוא לארץ בכלל, אם הוא לא בא יחד עם יונתן פולארד בידו. אבל זה צריך את הפנחס, זה צריך את האיש שהוא חם, שהוא חם עם נשמה גדולה, ולא כמו ששימו אותו, קיבלת את זה מבחוץ, אלא נשמה מאלעזר, בן אהרון הכהן, עם אהבת ישראל, ואהבת כבוד ישראל, ואהבת תורת ישראל, ואהבת ארץ ישראל, ואהבת ירושלים, ואז אם הוא לא ישתוק, אז היא השתיקה, והזעקה, והתפילה, התעורר גם כן רבים אחרים. וזה מה שאומר כאן, רמז הדבר דכתיב, השיב את חמתי, איך השיב את חמתי? לא רק בזה שהוא נתן את המכה לזמרי ולכוסבי, אלא איך הוא השיב? בזה שרבים השיב מאבון. בזה שהוא החדיר לרבים, זה השיב והשיב, את התחושה הזאת, את הכאב הזה, על מה שזמרי בן סלום מבזה את משה, שאומר, אם תגיד זאת אסורה, מי ייתן לך את ציפורה? ואם תגיד ציפורה מותרת, אז גם זאת מותרת. רק שציפורה זה לפני מתן התורה, וציפורה עברה גיור, וזאת כוסבי, כולה כזב, בת בלק מחטיאה את ישראל יחד עם הרבה בנות מדיין אחרות. פירוש בקנאו זאת התעורר קנאה, סליחה, לא בקנאו, קראתי לא נכון. פירוש בקנאתו זאת התעורר קנאה, כלומר התעורר הכוונה עורר. קנאה ותשובה בליבות כל בני ישראל כפי שהסביר עד עכשיו. ולכן תראו את השלמת העניין, את סגירת המעגל, ניתן לו הכהונה. שהיא עבודת הכהן הגדול. מה עושה הכהן הגדול? אז בפשטות הוא מקריב קורבנות, הוא מקטיר קטורת, יש לו מנחת חביתין, מה עוד הוא עושה? נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, עבודת כהן גדול ביום כיפורים. אבל בתמצית, מה שעושה הכהן במילה אחת, שהיא עבודת הכהן הגדול לעורר במעשיו. הכהן הגדול זה לא כמו דתות אחרות, להבדיל בין הדתות המתות לדת חיה, כלשונו של רבי יהודה הלוי והכוזרי. בדתות אחרות, הכהן שלהם במרכאות, להבדיל, האיש שלהם, הכומר שלהם, הוא בעולמו, וכל פשוטי העם בעולמם. והם משלמים לו את המס, והם נותנים לו את המתנות, והוא עולה לו לאן שהוא עולה, ומטפס למרומים כביכול לאן שהוא מטפס, וזהו. אבל אצלנו, הכהן הגדול הוא חוט של תכלת, שמחבר, מאחה את ישראל הקדוש ברוך הוא, הוא צינור. וקדושתו באה מתוך היותו חלק מכלל ישראל, הוא לא מנותק מאיתנו, והוא יודע את זה בענווה, וקידשתו, אנחנו שולחים אותו, הוא שלוח עד ישראל, גם שלוח עד רחמנה, והוא מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, הוא לא מנותק. לכן פרשת אמור היא בתוך ספר ויקרא שנאמר לכל ישראל, ושם נאמר על קדושת כהן, כי מתוך קדושתנו באה קדושתו, ולמען חבר אותנו קדוש ברוך הוא, יש את אותו חוט של תחלת, כמו שקורח אמר, למה צריך חוט של תחלת, אם אתה לי את כל התחלת, כולם קדושים, אבל בתוך כל הכלל יש את הפרט, את היחיד, את הנפלא, את המעולה, שהוא בא מתוך הכלל, והוא מחבר את הצון אל הרועה. אם אין צון, אז לא יהיה גם כן את השליח שמחבר, גם משה רבנו מתוך ישראל קיבל את מעלתו. זה העניין של הכהן, לעורר במעשיו, בתפילתו, בעבודתו, לא את עצמו בלבד, לא לקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא, אלא לעורר, לכן הוא כולו אוהב שלום ורודף שלום, ומקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, לעורר במעשיו כבני ישראל, שהוא השליח לקרב קורבנם ועבודתם לשם, וכפשוטו, הוא באמת הקורבן, זה קורבן התמיד, והקטורת, והמנחה שלו, ועבודת יום הכיפורים, זה הכל עבודה שכהן גדול מקשר אותנו, קטורת זה מלשון לקשר, קטירה בארמית זה קישור, עבודה שלה הכי חביבה, שה-250 ראשי סנהדרין, לפי זה נדב אביהו רצו לעשות אותה, ידעו, וואו, זה עבודה גדולה, זה עבודה שקושרת בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה תפקידו שליח, שהוא השליח לקרב קורבנם ועבודתם לשם, אם היה צריך כהן גדול למלא באיזה טופס מה העבודה, מה המקצוע שלו, היה צריך לכתוב שליח. זה העבודה שלו, זה הפרנסה שלו. בסדר חברים? טוב, אז זו פסקה אחת. עכשיו פסקה שנייה, מצד ימין, תפריש ממדלד. השיב את חמתי מעל בני ישראל. אם אתם זוכרים במגילת אסתר, במדרשים על המגילה, וגם מפשטות הפסוקים שם, היו צריכים החשברוש והמן, בעצה הרעה שלהם, לבחור חודש שהוא הכי יתאים לגזור את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד, לא רוצה להגיד מי כדי לא להוציא מהפה, אבל כולם יודעים על מי נגזרה הגזרה, עד שהם הגיעו, בגורל הגיעו לחודש אדר. ובדיוק אותו, ואחר כך, טוב, הם בחודש אדר גזרו את הגזרה, אבל היה אמור להיות, זאת אומרת, הם גזרו את הגזרה בחודש ניסן, על החודש ה-י"ב, חודש אדר, נכון? ובאותם ימים ממש, שהם ישבו וגזרו גזרה וישבו לשתות, בא מרדכי לאסתר, ומספר לה את כל השנה עשה, ואומר, עכשיו, ברגע זה, לעת כזאת, הגעת למלכות, ואם אחרי שתחרישי בעת הזאת, מה, למה כל כך ווס ברנט, אומרים ביידיש, מה בער לו בעת הזאת? אז המהר"ל בספרו על פורים, איך זה נקרא חבר'ה? אור חדש, נכון? יש נר מצווה על חנוכה, אור חדש של פורים. הוא מעריך מאוד בעניין הזה. והוא אומר שכשיש עת, עת כמנתי עם תו, כן? עת, זמן, שיוצאת גזרה על ישראל, זו גם העת, זה גם הזמן שהגזרה יכולה להתהפך. הרי ונהפוך הוא התקיים, נכון? כשיש מידת דין בשמיים, אז זה גם הזמן שיכולים להתעורר הרחמים הכי גדולים. אתם מכירים שכשאבא כועס על בנו, אם הוא נותן לו איזה מכה חלילה, או צועק עליו, אז גם בלב יש לו הכי הרבה התעוררות של סנטימנטים, נוסטלגיה לבן. ורק מחכה שהבן יגיד איזה מילה, ואז הוא יחבק אותו. כשנחרב בית המקדש, נולד משיח. זה שיח עכשיו לשלוש שבועות, בתת באב, נולד משיח. כשנכנסו הבבלים להיכל, נכנסו פנימה לקודש קדושים, מקום שרק כהן גדול נכנס ביום כיפורים, והם פרצו פנימה, ומה הם רואים? רואים את הקרובים. זה אותם שני מלאכים כדמות תינוק, זכר ונקבה, שנמצאים על הארון, והם קשורים, מחוברים זה בזה. פניהם איש אל אחיו, אחד אל השני. ואנחנו יודעים שהגמרא בבא בתרא אומרת, פעם כתוב פניהם איש אל אחיו, פעם פניהם אל הבית, כשישראל עושים מצונו של מקום, פניהם איש אל אחיו. כשישראל אין עושים מצונו של מקום, מצדדים. מי שהיה טנקיסט, יודע מה זה, צודד את הצריח. צודדו אחד את השני, אחד מהשני. אז איך זה שכשנכנסים בבליים למקדש, פניהם היו איש של אחיו? הרי עד רבה, אז היה צריך להיות הכי הכי מרוחקים. אם מלאך אחד, קרוב אחד זה מבטא שכינה, וקרוב אחד מבטא כנס ישראל, היו צריכים פניהם להיות הכי הכי מרוחקים זה מזה. עונה על זה רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, ואני חושב שראיתי את זה בעוד כמה ספרים, באותה שעת דין קשה, זה גם שעת הרחמים הגדולה ביותר. הרי כל העונש והכאב זה רק כלפי חוץ. הרי השם מחלך חמתו בעצים בבנים, לא בישראל. הקדוש ברוך הוא כואב יותר מכל אחד אחר, ודאי פי כמה לאנסוף את הכאב הזה של הריחוק מישראל. אז המיית הרחמים, כמירת הרחמים, מתעוררת דווקא כשהדין הוא בעוצמתו. בלשנו של אב חלאפ, בעומק הדין גנוז מידת הרחמים. יצחק אבינו קוראים לו הדין, והוא הכי הכי מרחם על ישראל. כשיש שעה של גזרה בעולם, גזרה קשה, אם רק נשכיל לדעת איך לרצות את הקדוש ברוך הוא, איך לפייס אותו, אבל לא בדוגמת פיוס של אלים, אלילים יוונים עם שוחד, אלא פיוס אמיתי, זאת אומרת שישראל באמת יהיו רואים לכך, אז לא סתם יגידו בסדר, נבטל את הגזרה, אלא כל ההזדונות נפחים לזכויות, כל הכעס הופך לרחמים. בראש השנה, יום דין, וואו, לא קל, עולים לשמיים, כל הספרים נכתבים, נפתחים, והקדוש הוא רואה ויושב על כיסא דין, אבל כשמצליחים ישראל לרצות אותו במה בשופר, והשופר זה שפרו מעשיכם, אז הקדוש הוא לא רק קם מכיסא רחמים, סליחה, לא רק קם מכיסא הדין והולך לעיסוקיו, אלא מתיישב על כיסא רחמים, נכון? דין הקשיה הופך לדין הרפיה, והדין הופך להיות לרחמים גמורים, ברגע קטון הסתרתי פניי ממך וברחמים גדולים מקבצך. אז כאשר, תראו חברים יקרים, כאשר פנחס רואה את החימה הגדולה, הוא לא רק מחלה את המגפה מן ישראל, אלא איך הגלגל מתהפך לו. מכירים את השיר הזה, איך הגלגל מתהפך לו? הוא לוקח את השעה הזאת שהיא שעת דין, והופך אותה לשעת רחמים גדולה. כי אלה השעות הכי מסוגלות לרחם על ישראל. השעות שבהן היה סכנה, הייתי אומר כביכול, כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם ינחם. אבל כשנראית את הסכנה ונגזרה גזרה, והיה שעת דין קשה בעולם, יש שואה נוראית, מדינת ישראל קמה מיד אחריה. נכון חבר'ה? יש שעה קשה, אז אם משכילים בדרך התורה והמצוות והאמונה, והמידות הטובות והדבקות בארץ ישראל, הופכים את השעה הכי קשה להיות השעה, תהיה השעה הזאת, שעת רצון לפניך, עת רצון. אחרי חטא העגל, אומר משה הקדוש ברוך הוא, אני לא מוותר, יפה שהתפייסת בחטא העגל, עכשיו כמה שיותר ברכה. עכשיו כמה שיותר שפע ברכה. תגלה לפניי את היודגים, את העמידות, את הדרכים שבהם אתה מנהל את העולם. תבטיח שתשנה שכינה לישראל ולא לומת העולם. היינו ממשה רבנו קצת, מה זה היומרנות הזאת? בנחת, תגיד תודה שוויתרו, לא, אם ויתרו והרף מני והשמידים יתבטל, אז עכשיו צריך הכי אחרי לתפוס את הרגע ולנצל את האהבה העמוקה הקבועה של הקדוש ברוך הוא, כאשר הסתלקה החימה הארעית, המקרית, הזמנית, ולגלות מה שמתחת על פני השטח את צי האהבה. מי שנסו יודע שזה גם קיים בזוגיות, חבר'ה. שאם ישת מתח, תצפו אחרי זה למה זה אהבה, אחווה, שלום ורעות. אז לא שלכתחיל אני אכנס למתח, אבל אם כבר אדם נכנס פעם למתח עם אשתו, אז אחר כך זה הכי הכי תיקון נפלא שמתקיים, כמו שני חברים, אני זוכר עוד מהיסודי, היה לי חבר שהיה חברתו שלי, פתאום היינו ברוגז, יודעים מה זה ברוגז? חודשיים היינו ברוגז, ביום שהפסקנו את ברוגז, עד היום אני זוכר, וואו, איזה חברות הייתה בינינו, בזכות עמידת הדין שהתהפכה לזאת הרחמים, אחר והזמן מתקצר, אז רק נקרא את זה בזריזות בפנים, פירשנו, פירשנו הקונה במקום אחר, כי על ידי נקמתו הפך החימה מהבני ישראל, גם להיות מה שמעתי רחמים, ויקח רומח, רומח זאת להיות רחם, וגם להפוך את כל מידת הדין על אויבי ישראל, על ראש המדינים דכתיב, כמו שאמרנו אצל החשברוש והמן, אז התהפך עליהם. אני הזכרתי עד עכשיו בדברי יותר רחתי ברחמים על ישראל, אבל זה הולך ביחד, רחמים ואהבה לישראל, וממילא הדין עובר מישראל, אלה אומות העולם. טוב, אלה אומות העולם האויבות את ישראל, לא לזה יפנים שלא עושים רע, אלא אלה שאויבים אותנו. דכתיב אחר כך צרו את המדינים, דכתיב היה פנחס והיה קום לכך רומח. רומח מבטא מצד אחד חרב כזאת, וחנית כזאת, ומצד שני רחמים באותיות הפוכות. כי באמת כל המלחמות שעומדים על בני ישראל, זה משפט קשה לקרוא אותו, כי הרי אנחנו לא שואפי מלחמות. אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן את סדר היום שלנו הלאומי, גם הפרטי. וכשיש מלחמות על ישראל, כתוב בספר חז"ל מלחמות אני עשיתי. בתפילה אנחנו אומרים השם בא מלחמות. הקדוש ברוך הוא יודע מתי מלחמות צריכות לבוא. כל המלחמות שעומדים בני ישראל, הכל לטובתם. להיות הזמן גרמה לרחם ולאהוב את בניו של הקדוש ברוך הוא, ולנקום מהגויים. כי דכתיב את השלט האדם באדם, לרע לו. אם באים אנשים לשלוט במישהו אחר, בסוף חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשבנה אצל אלה הרשעים ששולטים באדם, זה לרע? לא. לאותו אדם שמשתעבד באחר. כתיב, פסוק ידוע, תלין, חרב פתחו רשעים, דרכו קשתם, ואז פסוק אחרי זה כתוב, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשבנה. וזה שראה ובין פנחס, כי אתה העת להינקם מהם. אני יותר הדגשתי את הנקודה שאתה העת לרחם על ישראל בדוגמאות שבאתי מבית מקדש. אבל כמו שאני אומר, זה היינו אך, לרחם על ישראל ולהגדיל מעלתם של ישראל, וממילה להינקם מאלה שרוצים לעקור אותנו מן העולם. ומאחר שכתוב בתורה ויר, ויר זה לא שהוא ראה רק בעיני בשר, אלא הוא ראה לעומק, היינו שראה האמת. וזה עצמו השלמות או, שניתן לפנחס במידה שמדד שברר. שכל, וזה מה שאני הדגשתי יותר, כל המחלוקות ומריבות שיש על ישראל, שיש בין אומות העם ישראל, נגיד יש את איראן. היה להם פעם אחת בשם אחמד דיניג'אד, שכבר שכחו את השם הזה, נכון חבר'ה? כי העיפו אותו, נכון חבר'ה, מהשלטון? אבל כשהוא היה, אז וואי, איזה מחלוקות, אני לא יודע איך הממשיך שלו, בטח לא יותר טוב ממנו, אבל איזה מחלוקות ומריבות, הכל הוא למען השלום. שלום שחוזר, אוסלו, כן? שלום אמיתי, שלום שישראל יושבים בטח בארצם, למען השלום ולטובתם של בני ישראל. כל פעם שבאים אומות, אם זה חיזבאללה או חמאס, אם זה סוריה או לבנון וכולי, בסופו של דבר, גם אם לוקח זמן, זה בא לטובתם של ישראל, להגדיל את מעלתם, לגלות את האופי שלהם מתוך המאבק הזה, להכיר את הקשר שלהם לארצם, לרומם אותם, להבליט את הייחודיות שלנו, מה שלפעמים כשיש את הפסקת האש וכולי, אז משתלבים בלבנט ומאבדים את העצמיות וכולי. ובכוח אמונה זו יכולים ללחם ממהם. כשאתה יודע שהמלחמות זה לא מקרה, זה לא החלטה של בני אדם. המלחמות הן מלחמות אלוקיות, שהקדוש ברוך הוא בא למלחמות, הם נועדו כדי להיטיב עם ישראל, לרומם את ישראל. טוב. עד כאן להיום, בעזרת השם, שבוע הבא הרב יהיה לחזור כאן. שבת שלום. תודה רבה לכולם.